We basically scheduled half an hour for this. Yesterday it went a little bit longer. And so maybe there's already a question left over from yesterday. So everything's welcome, but we do have to kind of keep to the half hour because we have one-to-one meetings flowing on from here. Okay, so, is there anything you'd like to ask? Yes, please. You can ask in Hebrew and we'll translate, or English, whatever you prefer. Great. So the question there is, should I be paying attention to the actual thing or and the inconstancy of the actual thing, like the bird is inconstant and the bird's sound is inconstant, or my actual experience of the thing is inconstant? If there kind of feels to be a difference for you and it feels more supportive to think about the experience as being inconstant, then yeah, I think that's sufficient. It's the direct experience that we want to see that's inconstant. We also don't want to be doing a practice in a way that generates stress. So yeah, if it feels helpful, if it feels liberating or freeing or nice in any way to see, you know, my experience of this sound is inconstant. My perception of it, my conception of it, my awareness of it, that's inconstant. And we know that, and that's what we're actually going to relate to, and that's the only thing we could really grasp onto is actually our experience of that thing. At a certain point, it might feel helpful to also see, yeah, and even the bird is inconstant. Every sound it makes is inconstant. Outside of this experience as well, it's going to have that nature. But you know, if it feels better to narrow it down to experience, I think that's a good idea. Yeah. Do you want to add anything to it? No. Right. Yes, please.
לפני שאני חוזרת על השאלה, אני רק רוצה להבין. אז השאלה שלך היא לגבי השילוב בין תרגול מטה לתרגול של לראות את ההשתנות של התופעות. כן, זה נשמע שתרגול מטה, אני אחזור על השאלה, שבתרגול מטה התחושה היא שיש איסוף של הלב, הגוף והתודעה לתוך האיכות של המטה, ואז אין כל כך מודעות אפילו או התעסקות בתופעות אחרות, כן? כי יש את האיסוף הזה לתוך המטה. והשאלה האם בעצם אפשר לעשות תרגול הניצ'ה, כמו שעשינו עכשיו, עם תרגול מטה בתור התרגול בסיס. כן? זו השאלה. השאלה, כן, עוד שאלה מצוינת. Should I translate to you? No? Okay. אז אני ככה, אני אענה מאוד ספציפית אלייך ואל מה שתיארת, כן? אם יש את האיסוף הזה, ובעצם מה שקורה לך בתרגול מטה, זה באמת משהו של באמת האיסוף של ההרמוניזציה של האיחוד של מה שנקרא סמאדי, כן? ובשלב הזה זה באמת, זה באמת מבלבל להיפתח לתופעות, כי כמו שאת אומרת, הם פשוט לא, הם כאילו לא, יש רק את המילה, they don't register, כאילו הם לא, התודעה בכלל לא קולטת אותם, כן? כן, כן. בדיוק, הם לא בקשב שלנו. ובמקום הזה הייתי אומרת שבאמת מיטיב להמשיך עם הכיוון של תרגול המטה שלך, עם הכיוון של האיסוף של לא הייתי מכניסה לשם את התרגול הזה. ואולי אני קצת אסדר את זה שבאמת התרגול מטה כאן הוא כמו תרגול סמאדי, הוא פועל בכיוון הזה של האיסוף והאיחוד וההרמוניזציה. ואז יכול להיות מבלבל להכניס לשם תרגול תובנה, שזה התרגול שעשינו עכשיו. אין, זה יכול להיות מבלבל. אז זהו, אז מה לעשות? השאלה כאן שעולה, טלי? כן, השאלה של טלי שעולה זה מה, כאילו, האם אני צריכה לבחור בין השניים? כן. אז במידה מסוימת, כן. באמת, יש שתי אפשרויות. אחת היא שאת אומרת כרגע אני מתרגלת מטה, אני מתרגלת את האיסוף הזה, זה התרגול המרכזי שלי, זה מה שאני עושה, זה מרגיש נכון, זה מרגיש טוב, זה מרגיש מיטיב. אני יכולה בזמן אחר, כן, בתרגול אחר, להיפתח לתרגול הניטשה, זאת אומרת באמת להפריד אותם, לפעמים מטה, לפעמים הניטשה, ושתהיה לי את הבהירות הזאת. ושם אני יכולה לעשות את זה עם צלילים, או עם תחושות גוף, או עם נשימה, ושם זה ככה יש יותר את הדבר הזה. זה אפשרות אחת, שלרובנו בריטריט היא בוודאי תהיה האפשרות המיטיבה. אפשרות אחרת זה כשאת מרגישה שהתודעה כבר שקטה, יש הרמוניזציה, ובזה אפשר להשתמש אז ככרית או כמרחב שממנו כבסיס לתרגול תובנה. אז את כן תשמטי את המטה שם, אבל תשתמשי בה תודעה המאוד אסופה והמאוד שקטה הזאת על מנת להיפתח למשהו כמו תרגול הרעיות, כן? כמו שעשינו. אז אלה שתי האפשרויות, אז או פשוט לחלק את הזמנים, זה גם יכול להיות בישיבה אחת שאת מחלקת חצי חצי, כן? את עושה תרגול מטה ואז את עוברת. אבל באמת זה כמו שנייתן חזר והדגיש, להרגיש מה נכון עבורנו. לפעמים אם יש תחושה שאחד התרגולים יש לו מומנטום והוא מוביל לאיזשהו מקום, אז את ככה, זה לא סוף הדרך שלנו בסוף הריטריט הזה, אז אפשר להקדיש את הזמן הזה למשהו מסוים שמרגיש שמאוד מאוד מיטיב.
Okay, just before the next question, there was a note left actually, which might be helpful just to kind of have in the background of our minds, which is how do I really listen to someone without waiting for my kind of turn to speak? So we kind of spoke about this, like, have we practiced this really listening to someone without kind of rehearsing or planning, what am I going to say when they finish speaking, you know, so that I'm really actually listening to this person. So I think, again, you know, this is something helpful to kind of view as like something that we could get incrementally better at, yeah? So rather than kind of setting this goal is like, I am going to be the best listener and I'm going to practice it right now. I'm going to go from rubbish listener to perfect listener in one step. But what really kind of supports that, what helps that, just kind of moving that dial a little bit in that direction. So one is just kind of slowing down, yeah, and remembering, okay, so right now it's listening. That's actually what I'm doing, is just listening. And like, you know, the urge to rehearse, the urge to get ready, the urge to, you know, drift away or whatever, it's just like being aware of that. Classic mindfulness training, yeah, so it's what we also use internally. Just notice where I've drifted away. It's like, okay, then I can come back, right? Also really helpful is get interested in this. So don't just think about words becoming information and being absorbed in here. Actually look outwards. Look at the person's expression. look at more of the body, and we can like listen to the whole of that being there. So all of this is kind of a range, and we're kind of finding our own ways. But those two kind of ideas might start to kind of head us in that direction. And hopefully you can already hear, that's actually also useful for listening inwardly. Yeah. So we were using it as a metaphor, listening externally also helps us listening internally, listening to more of my experience, the whole of the experience. Yeah. Slowing down, not rushing. Yeah. And not having to be perfect, but not forgetting, yeah, we can improve. Okay, so you can also practice that as we open to another question. Yeah, I think you were saying. Yeah, great. So I'm going to repeat it here. So there are some things that don't end unless we do something about them. And I could hear the one example that I could hear was like, if I need to pee and I don't do something about that, then, you know, obviously that's not going to be so good. Yeah. So, and the other example was something about being in bed. Yeah. Yeah. And so, yeah, so if we're really tired, then we need to, you know, take the action of lying down, easing ourselves into sleep, and so this whole thing. So if we're saying that things are waves, it doesn't make sense to then conclude there's nothing we need to do about them. Yeah, exactly, yes. But what's helpful to kind of see is like, so some things actually, you know, we don't need to do something about and we get really kind of built up about. And some things, yeah, do really need a response. So one of our areas that we want to be clear about is like, am I not responding to things that actually need a response? And am I actually over-responding to things that actually don't need a response? And then we can use this view and it kind of clarifies, it's like, well, okay, that needs a response and that doesn't need a response. Also, how we respond can be shaped through seeing it that way. And it can be helpful at times, like if we're overreactive about the bladder being full, you know, and it's actually, oh, I can actually stay with that. We actually realize that that also comes in waves, doesn't it? Is that, oh, I really need to go, really need to go. And it's like, but, and I know, okay, that's going to build up and actually it's going to go down again. You know, that's interesting. So it's actually not a perfect correlation. It's not like the needle in the car that tells us we need fuel. It's like, you really need fuel, but actually you could drive a bit further. You know, it's like it kind of goes up and down. So it's also understanding, it also has a wave. And I don't need to rush to the toilet on the first instinct. It's like, oh, I probably need to pee in some time. So we kind of get to know our experience. And the same thing with tiredness. Yeah. We can sit down, have a meditation. There can be any number of reasons why we feel tired. Sometimes it's because, you know, we've come to the retreat, life is tiring, and we actually need more sleep. And I hope that everyone feels invited to have a nice lie down and rest in the afternoon, after lunch, and rejuvenate, and if that feels good for you. And if you don't like doing that, then you don't have to do that, but like just knowing it's available. But sometimes, you know, it's really helpful just to see, oh, that's also a wave that comes up. And sometimes I want to respond to it and sometimes I don't want to. And am I willing to actually experiment with different things? Like the retreat can be like a laboratory, a research lab, you know, where we actually say, oh, I'm feeling really tired, but you know what? I'm going to go practice, you know? And another time we might say, I'm feeling really tired, and you know what? I'm going to go sleep. And I'm just observing, okay, what supports a more loving mood, or whatever it is my kind of underlying intention, a more peacefulness. What actually supports that? Yeah, so we kind of run the experiment. But yeah, it's a really good point. We don't want to be numb to our experience. Yeah.
אז אני רק, נייתן אמר את זה גם כאילו כמה פעמים, אבל אני רוצה ככה ממש לחדד את הנקודה שכשאנחנו מסתכלות ומסתכלים על ההשתנות והראיות של החוויה, אז אפשר לעשות את זה ברזולוציות שונות. זה מאוד חשוב לראות את זה, כן? יכולה להיות הרזולוציה שמשהו עולה, כמו נגיד זה קורה אולי עם מחשבה או גם עם צלילים, משהו עולה והוא מתחיל והוא נגמר, כן? אבל יכולה להיות גם השתנות בתוך החוויה עצמה, ואנחנו יכולות להסתכל גם עליה, גם זאת דרך לשחרור מאוד מאוד גדול, כן? אז דוגמה של זה, זה הרבה פעמים נגיד כאב כרוני, כן? שהוא כאב כרוני, אנחנו אולי מכירות אותו כבר שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, כן? ואנחנו לא באמת מסתכלות עליו וחושבות שאולי הוא ייגמר, אבל אנחנו יכולות להסתכל ולראות את ההשתנות בתוכו, כן? וההשתנות בתוכו, אולי הוא גם, יש בו הבזיקים כאלה, כן? הוא מבזיק ונרגע, מבזיק ונרגע, כן? וזה אותו דבר עם מחשבות, כן? מבזיקות ונרגעות, מבזיקות ונרגעות. כשאנחנו מתחילות לראות את זה, גם משהו בממשיות שאנחנו מייחסות לדבר נחלש, וזו הקלה מאוד מאוד משמעותית, וגם יש לנו גישה לרגעי הקלה האלה, כן? אנחנו מתחילות לראות לא רק זה כל הזמן שם, אלא אנחנו מתחילות לראות את ההבזיקים האלה שבהם זה לא שם. כן? וזה כל כך משמעותי. כן? אז זה שתי רזולוציות שאפשר להסתכל עליהן, ולזה נייתן יתייחס גם. זאת אומרת, באמת נגיד, עם החוויה, כאילו, תתייחסו בכבוד לשלפוחיות שלכם, שלפוחיות השתן, בבקשה, אבל גם אם אנחנו לוקחות את החוויה הזאת בתוך תרגול, יכול להיות שכאילו אני צריכה... אבל אם אני יודעת, אוקיי, זה רק 45 דקות, הגוף יתמודד, אני לא באמת מזיקה, ואני מסתכלת על החוויה הזאת שהיא לא נעימה, ואני רואה את ההשתנות בתוכה. וזה משהו שמלמד אותנו הרבה על ההמשך. וגם מה שהוא אמר, וגם מה שאת אמרת, והוא אמר על העייפות, כי אנחנו מכירות את זה גם מהחיים שלנו, אנחנו אולי מאוד עייפות, כי הגיע הזמן לישון, זה ערב, ואז קורה משהו מעניין, והעייפות נעלמת, כן? אז זה נראה כאילו זה משהו מאוד מוחלט, ובעצם זה תלוי גם במידת העניין שלנו. זהו. כן, מאוד, כן. כן. אז זה המשך לשאלה הקודמת, וספציפית על מחשבות ומתי, על ההבחנה בין מתי לעבוד עם משהו באופן שרק פורם אותו, ומתי יש כאן משהו שאולי דורש מענה, כן? כמו עם מחשבה שמנסה להגיד לי משהו, או מעלה משהו שאני צריכה להתייחס אליו, או כמובן כאב בגוף, כל מיני דברים כאלה. אז אני חושבת שמאוד מאוד, מחשבות הן מאוד מתעתעות. ובריטריט אנחנו רואות את המחשבות שלנו יותר בבהירות, והם גם בגלל השקט, בגלל המחל, יש להם יותר תהודה. כן? זה כמו כאילו הם בתוך חלל שכאילו האקוסטיקה בו זה שהתהודה גדלה. כן? אנחנו שומעות אותם יותר חזק. כן? דווקא בגלל שיש יותר שקט. והדבר הזה של אולי יש כאן משהו שצריך התייחסות, הוא אחד הדרכים שבהם הספק מופיע, וכאילו מערער את התרגול שלנו. עכשיו, אני לא אומרת אני ממש לא אומרת שאין שם דבר שאולי דורש התייחסות, יכול להיות שיש, אבל ההבחנה של מתי הזמן הנכון. כן? ומה שאני הייתי מציעה במקרים כאלה, אם יש מחשבה כזאת, ואם יש את אם זה לא ברור, כן, יש את החוסר בהירות, תלכי, תכתבי את המחשבה הזאת, כן? אז את יודעת שהיא נכתבה, ואחרי הריטריט להתייחס אליה. זאת אומרת, רוב הסיכויים, כן? ואם זה משהו שהוא קשור לריטריט, תבואי לדבר איתנו, כן? כדי לברר. אבל אם זה משהו שקשור לחיים שלי אחרי, אז בדרך כלל מועיל להשאיר אותו לאחרי. אם זה משהו שקשור לעכשיו, בואי תדברי איתנו. אם זה משהו שכן ברור לי שהוא דורש איזושהי התייחסות שלי עכשיו, תקחי זמן בהפסקה ותחשבי עליו. כן? זה ככה, כי לפעמים זה יכול להיות ברור שזה כן דורש זמן, אבל אז להגדיר את הזמן, מה שאמרתי אתמול נדמה לי, או שלשום, על ככה לקבוע פגישה, כן? לקבוע אם זה זמן. כן, ואז לראות מה קורה עם זה, ולפעמים אם המחשבות זה אחד הדברים שהכי קשה לנו לעבוד איתם. אז אם המחשבה היא מאוד דביקה, כן, והיא חוזרת והיא חוזרת והיא חוזרת, אז לפעמים, והדבר הזה של חלק ממה שאנחנו עושות עם התרגול הזה זה לפתוח את המרחב, כן, בזה שאני מסתכלת עליה כעל גל ואני דווקא לא מתייחסת לתוכן, כן, זה יכול לפתוח את המרחב. אבל אם זה לא עובד מספיק, אז זה מקום לחזור לתרגול שאוסף, כן, נשימה או מטה או משהו שאוסף ועוזר ליצור עוד יציבות על מנת שנוכל לחזור לזה, או תרגול שאוסף, או לעזוב את המחשבות ולראות ההשתנות של משהו כמו צלילים שהוא מאוד מאוד נגיש לנו, אבל פחות, אנחנו פחות נדבקות אליו, פחות דביק. נשמע הגיוני? כן.
So the kind of question, maybe more a reflection, is that feeling like not a particularly curious habit has been formed in the past, but actually noticing that everything is in constant and has this kind of rising, falling appearance actually is encouraging a little more of a sense that curiosity could be a really helpful way of practicing and an outcome of this practice. Yeah, so yeah, I really agree, and it's nice that actually kind of really supports that we can get more interested in things actually because they're not around so much, you know, and the more and more we actually pay attention to things, we actually realize they're barely here at all, and if we don't pay attention to them, well, you know, it's like they don't even exist, you know. And that whole level of getting curious and seeing, actually, I think, the real beautiful gift of our attention. So this kind of sense, like we just mentioned with the listening, you know, it's like, I'm not actually listening to you, I'm just waiting for you to stop talking, and then I'm going to talk. You know, it's like, what a missed opportunity. Like, you're a living being form, creating from your imagination and your linguistics and all of this, you're actually putting your thoughts and feelings out there, and I can listen to that and absorb it and reflect it inside me, and it's like, it does certainly become really, really curious, and to know if I don't do that, it'd be gone, completely gone, just like everything before, it's completely gone, yeah, so yeah, really love it, thanks for sharing that, and I think just kind of follow your intuition there, and see, like, well, what can I bring this inconstancy and support this curiosity and kind of see where it leads you. Yeah. Thank you. Yes, please.
like a whole spectrum. Mm-hmm. My question is, where is the good place?
Beautiful. So it's a reflection about movement. I think this might be the last question for today, and reflection. And noticing this kind of range of ways in which I show up to do the practice. So we can kind of play with, like, where am I moving from? Like Zara mentioned yesterday, am I kind of ahead with this body underneath that's moving it around? Or am I actually moving from the center of the being? And all of these ways that can kind of support the creativity, and that may also support the interest, the curiosity, the staying with the experience. But then it kind of feels like, well, I'm actually not meditating anymore. I'm just kind of like dancing, floating, being creative, moving around. So, like, the question has, like, interesting dimensions, and we might actually deconstruct, like, what's our definition of meditation? What does it actually mean to meditate? And what does it mean to be not meditating? So that might kind of open out, and then maybe we haven't got time to fully answer the question. But if there's this sense, is that, you know, am I being present with my experience? Okay, now that's pretty important. If being more creative, more fluid, and seeing, you know, this continuum of movements coming in and out, and this whole sense, am I sensitive to the changes in my perception and in the body, heart, and mind as I'm practicing this way? Then again, you know, I would say that's kind of a meditation. You know, we're being sensitive and we're being you know, reflective about what's kind of significant about, oh yeah. If we're noticing the insight that actually there are many ways to see walking, and that really changes how I feel about it. So there's like a whole part of the meditation in there. What we might just want to play with in terms of the experience might just be, what am I paying attention to when I'm allowing all of this kind of creativity to come through? Yeah. And what we might pay attention to is something quite subtle, which could be kind of like the felt sense of this being. You know, the felt sense of this being moved by life. You know, if it feels like it's just all just happening. Yeah. It's like, how does it feel to be that kind of a being? And so that might be at the end, we just reflect like how that was. And it could be as it's happening, very lightly, just reflect how that feels, what that supports. And then I would say, for me, it becomes a meditation. You know? Yeah, thank you. Okay, so yeah, thank you for the questions. Thank you for the patient, delightful listening that you practice all this way. And enjoy some walking, and we'll be back in half an hour for another sitting.